שעה היסטורית. ריינהרד היידריך. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מושל בוהמיה ומורביה בתקופת השלטון הנאצי.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. יש לשים לב שלדיקטטורים הגדולים לא היו יורשים רשמים. למשל, כל אחד ידע שהיורש של מוסוליני הוא הרוזן גליאצו צ'יאנו, אבל אחרי זה מוסוליני הגיע למסקנה שצ'יאנו לא היה לו נאמן, והוא סידר שיוציא אותו להורג.
אגב, זה מעניין, לא היו ניסיונות של דיקטטורים להמליך את בניהם אחריהם?
זה באפריקה היום למשל, זה מאוד מקובל.
אגב, גם בקובה, אחיו.
אחיו, זה לא היורש.
נכון, אבל עדיין זה נשאר בתוך המשפחה.
כן.
כשאנחנו מדברים על מוסוליני, היטלר, טוב, הם פשוט הורדו מתפקידם בדרכים כאלה ואחרות לפני שהם חשבו שהם יסיימו אותו, לכן אני מתארת לעצמי שהם לא טרחו להעמיד לעצמם יורש.
כן, אבל היה לי הפריבילגיה, לא כבר נעימה, לחיות באירופה בזמן הכיבוש הנאצי. ואז התהלכה שמועה. שלהיטלר יש הורש, וכל אחד ידע מי הוא, והוא היה אדם שתפס מקום חשוב. הוא מונה פרוטקטור של צ'כיה, אחרי שהעצמאות של צ'כיה בוטלה.
דיברנו על זה בשבוע שעבר, היטלר למעשה מספח את צ'כיה והופך אותה למדינת חסות שלו.
אפילו קושי לדבר על זה במדינה.
אפילו כן. פחות זה, כן. פחות מזה. ואותו יורש עצר,
כן.
הוא מונה לפרוטקטור של צ'כיה.
כלומר, שליט.
מושל בפועל.
כן. הוא דמות מאוד מעניינת. ריינהרד היידריך. והוא בנו של מלכין, אשר קרא לו על שמות, הוא נתן לו כמה שמות. בין השאר קרא לו טריסטן, מן האופרה של וגנר, טריסטן ואיזולדה, כן. ריכרד, דרך אגב, הוא בעצמו, היה מאוד מאוד כישרוני בתחום המוזיקה, והיה כנר טוב מאוד. נוסף לזה היה גם אתלט, והיה גם מאוד מרשים, היה כמעט 2 מטר גובה, בלונדי, כלומר, הטיפוס האידיאלי של הארי. והייתה פגישה בינו לבין היטלר, והיטלר מאוד מאוד התרשם ממנו, ואמר שיש לו... יש לו המון כישרונות ויש לשמור עליו כי זה נכס גדול מפלגה הנאצית. הוא היה, כפי שאני אמרתי, בנו של מלכין, שהיה גם מורה למוזיקה בתיכון בגרמניה. הוא נולד בעיר הלה שבגרמניה, זה לא עיר גדולה. והוא היה אדם מאוד מרשים. בראשית חייו, הוא החליט על קריירה צבאית בצי הגרמני. כצי שידוע לנו היה מוגבל אחרי חוזה ורסאי, שגרמניה לא יכלה לפתח את הצי כפי שהיא רצתה, כי סוף סוף הצי זה אולי הסיבה שווילהלם השני יצא למלחמה באנגליה, במלחמת העולם הראשונה.
דיברנו בשעתו, כן. על ווילהלם השני שכינה קנאה עזה ומרה במקבילו הבריטי.
בן דודו הבריטי.
בן דודו הבריטי. שהחזיק בצי עשיר מאוד, חזק מאוד, מרשים מאוד, הצי האנגלי.
הצי. ואומרים שזאת הסיבה שהיטלר ניסה לפגוע באויביו על ידי התקפה על צ'כוסלובקיה. ניסה צ'כוסלובקיה אין נמלים. ועל כן האנגלים לא יכולים לעזור.
והיוזמה הזו של וילהלם השני בשעתו... במלחמת העולם הראשונה כמובן נכשלת, ולא רק שהוא לא מצליח להשיג לעצמו צי יותר גדול, חוזה ורסאי אפילו מגביל את הצי שלו.
כן, וזה היה כמובן הפצע הפתוח של המשטר הנאצי, ואחרי זה ב-1936 היטלר החליט להפר את חוזה ורסאי. חוזה ורסאי אסר לצבא הגרמני להימצא למרחק של 150 קילומטר מן הגבול הצרפתי, וב-1936 היטלר מחליט להפר את ה... והוא בעצמו היה מאוד מאוזבן, לא ידע מה עשו הצרפתים.
כן.
מפני שבאותה תקופה עדיין הצבא הצרפתי נחשב לטוב ביותר באירופה. זאת אומרת, זה הצבא שניצח במלחמת העולם הראשונה.
ואתה יודע, אלף על פי שדיברנו על זה בתוכניות הקודמות, עדיין אני מתקשה להשתחרר מהתדהמה שהיטלר פשוט לפני המלחמה עושה ככל העולה על רוחו, מפר את החוזים ואת ההסכמים, מבצע פעולות אלימות,
על ידי...
וכולם שותקים.
זאת הבעיה הגדולה.
כן, זה מדהים.
אנחנו יודעים היום מה קרה בפריס, כאשר הצרפתים שמעו שהוא חדר לאזור הריינוס, שם היה אסור לגרמנים להזיק סבא. בישיבת הממשלה החליטו שגיוס הצבא הצרפתי ידרוש 30,000 דולרים ליום.
זה אומנם לא מעט כסף. מצד שני, יש כאן בן אדם שמפר כל ברית שנחתמה.
כן, אז השגיאה הגדולה של הצרפתים הייתה שהם העדיפו את החיסכון על פעולה נגד הדיקטטור הגרמני, והם שתקו. וזה כמובן נתן היטלר תנופה עצומה להפר את השרידים האחרונים של חוזה ורסאי. סוף סוף הוא היה קשור לידי חוזה לוקרנו, שהיה חוזה מרובה בין אנגליה, צרפת, איטליה וגרמניה.
כן.
והוא הפר גם את חוזה לוקרנו, והוא עשה תמיד מה שהוא רצה, והוא ראה שמצליח. זה הדבר הגדול, שהיום אנחנו מתעמים, ואנחנו לא מבינים כיצד הפייסנות שיתקה למעשה, קודם כל את ניוויל צ'מברלן, ראש ממשלת אנגליה, וגם השכנים האחרים של המערב.
בהקשר שלנו, של אותו יורש עצר פוטנציאלי, הוא, אתה אומר, מתגייס לצי, והיטלר גם מרחיב את הצי בניגוד לחוזה ורסאי.
בדיוק. ועל כן, מאוד מעניין שריינהרד היידריך החליט להתחיל את הקריירה שלו בצי. הוא שירת על האונייה שלזוויג הולשטיין, שזו הייתה אוניית הקרב הגדולה ביותר של גרמניה. אבל קרה משהו אחר, הוא מאוד אהב נשים.
אהב נשים?
כן. הוא, מה שבאנגלית קראו וומנייזר.
כלומר, עודף סמלות סדרתי, וכזה שגם לא ממש תורח אחר כך להמשיך בקשר.
בדיוק. וכאשר הוא הודיע שהוא עומד לשאת אלמה גרמנית בלונדית לאישה, אלמה בלונדית גרמנית אחרת, יצא בצעקות ואמרה שהוא הפר את ההבטחה לנישואים שנתנה קודם לראשונה ולא לשנייה.
אז בוא נגיד ככה, לפחות בחיים האישיים שלו הוא הולך יפה מאוד בדרכו של המנהיג היטלר. גם הוא מפר חוזים והסכמים והבטחות.
בדיוק, אבל בתחום אחר.
כן,
כל הקדטים, כלומר כל הצוערים הוזמנו למין טריבונה של כבוד, והם החליטו שהאיש שלנו הפר את ההתחייבות שלו
לבחורה?
הפר את ההתחייבות שלו בתור ג'נטלמן.
מה, הצוערים האחרים הם הכריעו בסוגיה הזו?
יש כאן סיפור מאחורי הסיפור. הבחורה שהתלוננה הייתה ביתו של קבלן שהצי הגרמני עשה עסקים איתו.
אופה, עכשיו הסיפור מתבהר.
והוא השפיע על הנהגת הצי, כדי שינקטו באמצעים.
אז מה, מה הם רצו לעשות? להכריח אותו להתחתן איתה? מה...
לא, להניש אותו.
להניש אותו?
כן.
כי הוא הפר את ההבטחה.
הוא הפר את ההבטחה, ולא התנהג כמו ג'נטלמן וכמו קצין הצי.
אז מה הם עושים לו?
מוצאים אותו מן הצי.
הוא מסולק מהצי?
כן, וזה היה משבר היום עבורו. הוא חשב על התאבדות. אבל אחרי זה...
אבל הוא מתחתן עם הבלונדית המגרה?
היו כמה בלונדיות.
כן.
אז זאת שהוא הבטיח לניסויים, הוא מתחתן איתה, כן.
לא הבת של הקבלן.
לא.
השנייה.
הבת של הקבלן גרמה לשורש הרוביה, כן.
ברור.
ועכשיו, כש... דרך הצי, שזה... הייתה לפי דעתו הדרך הטובה למענו והמתאימה לו, לאן הוא ילך? ואז הוא מוצא את הצינור האחר, המפלגה הנאצית. הוא לא היה נאצי, אבל כאשר הקריירה שלו הימית נשברה, אז הוא חושב שהוא יכול להתקדם במפלגה.
מעניין אותי כשאתה אומר, הוא לא היה נאצי. איך אנחנו יודעים למעשה שהבחירה שלו במפלגה הנאצית הייתה בחירה תועלתנית, כפי שאתה מציג אותה, לא אידיאולוגית? כי הרי כל הגרמנים במובן הזה יכולים לומר, לא היינו נאצים, אבל הם בחרו לשתף פעולה עם המפלגה. במובן הזה הם נאצים לכל דבר?
כן, הם בחרו במפלגה הזאת, במפלגת שלטת. במפלגה שלטת.
אבל הוא, כשאתה מדבר עליו, איך אנחנו יודעים שבאמת הוא לא תמך באידיאולוגיה, אלא רק הצטרף?
הוא לא היה חבר המפלגה.
הוא הצטרף למפלגה רק אחרי שסולק מן הצי.
כן.
הבנתי.
והוא הרשים מאוד את כל המנהיגים של המפלגה. קודם כל את הימלר, שהוא היה הראש הגסטאפו, גהיימשטאטס פוליצאי, המשטרת הפוליטית הסודית של גרמניה.
שזאת, אגב, דמות הימלר מרתקת בפני עצמה, מרתקת לרעה כמובן, אבל... אחת הדמויות המתוסבכות ביותר במפלגה הנאצית.
כן, אבל יש לנו הערה מאוד מעניינת של היטלר על הימלר. הוא אמר, הימלר לא יכול להיות מנהיג מפני שאין לו דמיון.
הוא למעשה היה מעין נושא כליו של היטלר. הוא הבין שאם הוא ילך עם היטלר, הוא יגיע רחוק, וזו הייתה מטרתו, לצבור כוח ושררה.
כן, אבל היטלר משתמש בו, אבל הוא לא העריך אותו. מאוד מעניין שכאשר גרמניה הנאצית התמוטטה, שני התומכים הנאמנים ביותר של היטלר מרדו נגדו, איש לא ידע על זאת, גורינג, הטייס לשעבר, שהיה מרשל של הרייך הגרמני, הודיע לו, שאם הוא לא יכול לשלוט, אני מוכן לקחת את מקומך. והיטלר מיד סילק אותו מהמפלגה הנאצית, את גורינג. וגם הימלר, שהיטלר לא העריך אותו כל כך, מפני שאין לו דמיון ואין לו השכלה, גם כן הודיע. זה היה מסע ומתן קדחתני באמצעות של הרוזן פולקר ברנדוט. זה היה כשגרמניה התמוטטה, היה קיפוש מי יכול לשרת.
מי יכול לקחת את מושכות השלטון?
בדיוק. וגם הימלר סולק על ידי היטלר מן המפלגה, ומי שנשאר היה גובלס.
שהוא באמת היה נאמן לו עד הרגע האחרון.
כן, עד כדי כך שכאשר היטלר התאבד, הוא מינה את גובלס, קאנצלר של הרייך.
אבל גובלס גם התאבד, יחד עם אשתו ונדמה לי ששת ילדיו?
רגע, יום אחרי התאבדותו של היטלר, התאבד גם גובלס, אשתו, והם הרגו את ששת הילדים שלהם בבונקר של רייך קאנצלר רייך, כלומר שהבניין השלטון בברלין. כך שהכל נגמר, ובסוף, בסוף, היטלר קבע שהיורש שלי זה אדמירל דוניץ, מפקד הצי, שהוא היה כמה ימים באמת קאנצלר של גרמניה. הוא ברח לאיזשהו מקום קרוב לגבול הדן של דנמרק, של גרמניה, ואחרי זה כמו בעלי הברית ביטלו את כל העניין הזה, והם לא דיברו ולא רצו לנהל משא ומתן עם שום שלטון נאצי.
אנחנו
אז איך היידריך משתלב בתוך המארג הסבוך הזה של יחסי כוחות?
הוא עלה במפלגה לפני הטרגדיה האחרונה, כלומר לפני ההתאבדות של הימלר.
Okay.
אם כי הימלר ראה בו גם ברגע מסוים גם כיריב. והוא היה מרשים מאוד. הימלר לא היה מרשים.
בשלב הראשון הימלר טיפח אותו.
כן, אם כי הימלר היה מקנה בו. הוא הבין שכאן צומח יריב. ואין ספק שאילו זה כל הדברים נמשכים, וגרמניה הייתה לא מנוצחת, היטלר היה מקדם את היידריך, שאני מדבר עליו, ולא את הימלר, ומקדם אותו במקומו של הימלר. בתוכניות הקודמות דיברנו על המשבר הצ'כי, וכיצד הנשיא המדינה הצ'כית, החוקי והדמוקרט, דוקטור אדוארד בנש, עמד באמצע סערה, וכאשר הנאצים החליטו שבמקומו יבוא שופט זקן אחד, הכה שמו, אז בנש נסע לאנגליה, ברח לאנגליה, ושם הוא הקים ממשלה צ'כית בגולה. וממשלה צ'כית בגולה היה כמובן קשורה עם האינטליג'נס סרוויס הבריטי, והם החליטו שבצ'כיה הכבושה אין מספיק התנגדות.
ואתה עכשיו חוזר לכל הסיפור הזה, כי היידריך שבו אנחנו מדברים היה למעשה המושל בפועל של צ'כיה, כפי שאמרת קודם.
כן, אפילו הוסיף לו עוד מחוז, צ'כיה ומורביה.
כן.
בומן אונד מיירן בגרמנית. ואז בלונדון, ממשלת בריטניה והאינטליג'נס סרוויס, שירות הביון והריגול הבריטי, החליטו שאין מספיק התנגדות לכיבוש הגרמני בצ'כיה. ואז הם החליטו לשלוח שני סוכנים, והם בחרו שאחד יהיה צ'כי והשני סלובקי, כדי לסמל את אחדותה של צ'כוסלובקיה, שהיטלר כמובן רצה להפר אותה ולבטל אותה.
כן.
והם הוצנחו בצ'כיה.
ומה הייתה משימתם?
לרצוח את היידריך.
לרצוח את היידריך?
כן. מפני שהיידריך התנהג בצורה פרובוקטיבית ביותר. הוא היה נוסע רק במכונית לא גג. חשופה.
הוא היה רבתני מאוד.
כן, והוא רצה להוכיח את הביטחון של הגרמנים, ששלטונם בצ'כיה לא יופר על ידי אף אחד.
להראות שהוא לא מפחד מאף ניסיון התנגשות.
בדיוק.
אגב, בשלב הזה הוא כבר נשוי, נכון? לאותה בלונדה מספר 2?
כן,
כן. יש לו כבר
ילדים?
יש לו ילדים? הם חיים שם עם...
כן, כן. הוא גר בווילה שמורה היטב, הגבעה אחת ליד פראג, והיה מגיע לארמון של פראג, ששם חרצ'ין, מה שנקרא בצ'כית, שזה היה גם הארמון של השלטון האבסבורגי.
ומה היו היחסים בינו לבין האחה? הנשיא בפועל שהנאצים ממנה.
האחה היה אוטומט. הוא לא שלט בשום דבר. הוא חתם מה שהיידריך נתן לו לחתום.
הבנתי.
כן. קיימים גם צילומים שמראים את משרד של היידריך, כאשר כל הקצינים הנאצים ומדיהם יושבים, ומולם אדם זקן וכפוף כריח ואומלל האחה.
אבל עוד לפני כן, מילה אחת לגבי התפקיד שלו גם בהשמדת היהודים, בפתרון הסופי.
כן, הוא היה מאוד פעיל בעניין זה, מפני שהוא ישב ראש בוועדת ואנזה, שהתכנסה בווילה מפוארת ליד ברלין, ושם החליטו על הפתרון הסופי, על ידי העסקת היהודים בעבודות שהביאו אותם למותם, לחיסולם.
ולכן אני שוב חייבת לחזור לשאלה שעסקנו בקודם, לומר שהוא לא היה נאצי זה קצת קשה. נכון שהוא לא הצטרף היה, למפלגה.
הוא לא היה חבר המפלגה הנאצית לפני הטרגדיה שלו.
אבל מי שלוקח חלק כל כך פעיל בהוצאה לפועל של הפתרון הסופי,
רגע,
אין
רגע,
דרך אחרת.
זה, הוא התחיל את החלק סוף, אחרי שהקריירה הימית שלו נסתיימה.
ברור.
כן.
אבל גם אם הוא הגיע לפוזיציה שאליה הוא הגיע, לא מטעמי אידיאולוגיה, אלא מתוך רצון לכוח, לשררה, עדיין, ברגע שהוא משתף פעולה עם הפעולה המפלצתית הזאת, אין דרך אחרת להסתכל עליו מאשר כנאצי, פעיל, אקטיבי.
בוודאי, מי שרצה להגן, הוא נכנס אפילו בהתלהבות גדולה מאוד. והאמת היא שהימלר, שהיה ראש הגסטאפו, פחד ממנו.
כן.
בלונדון היה צבא צ'כי בגולה.
ולכן, כמו שאמרת, הם שולחים את אותם שני מרגלים שמטרתם לחסל את היידריך.
הם לא מרגלים, הם סוכנים. כן, לחסל את היידריך, וזה למעשה המעשה היחידי שבעלי הברית עשו נגד הציר רומא ברלין בימי מלחמת העולם השנייה.
מתי זה קורה?
ב-1942. הם התקשרו עם לוחמי ה... מחתרת שהיו קיימים.
הצ'כית.
הצ'כית, כן.
כן.
צ'כית וסלובקית. והם קודם כל יורדים מזה כבר, שהכבר הזה מאוד יסבול את זה, מפני שלאחרי זה הנאצים גילו שהם עבדו את הכבר הזה, אז הנאצים הוציאו להורג כל הגברים מעל לגיל 16, שאותו כבר שמו הלידישה. וזה פרשה מפורסמת בהיסטוריה. כאשר הנאצים כיסלו פשוט כבר שלם.
כי הם חשדו שמשם הגיע ניסיון ההתנקשות בהיידריך?
לא, אבל אלה שצנחו עברו דרך הכבר הזה. ושם
וזו הייתה עילה מספקת בשביל לטבוח בכל אנשי הכפר.
הם קיבלו עזרה, והכבר הזה עזר להם להגיע לפראג. והם למדו שהאיש שלנו היה יורד במכונית שלו היור נהג כמובן, והמכונית הייתה ללא גג, והיה יורד מן הגבעה, וכאשר להגיע לפראג למטה, המכונית הייתה, לפני הפנייה, המכונית הייתה קצת נעצרת, תמיד.
כן.
ועל כן שני הסוכנים שהונצחו מן הרויאל אייר פורס, המתינו לו שם. וכאשר הוא הגיע לשם, הם זרקו פצצה. הוא מאוד מעניין שהיידריך שנפצע על ידי ההתנשות הזאת, היה לו כוח לרדת מן המכונית ולהתקדם לקראת המתנגשים שעמדו שם כשאקדחו בידו. אחרי זה הוא התמוטט. וכאן יש פרשה מאוד מעניינת. באותה מכונית המפורסמת, ללא גג, ישב גם קריות. והקריות היו להיות שערות של סוס. והפצצה הגדילה שערות אלה לתוך אורכיו של היידריך.
וואה, זה נשמע...
זה מאוד טבעי. כלומר, הייתה הפצצה.
כן, הבנתי, ואז חלק איכשהו מהסקריות פשוט חדרו לתוך הגוף שלו.
וכמובן שהרופאים הטובים ביותר שהיו בפראג, ואפילו הימלר שלח את הרופא הפרטי שלו, לראות מה מצבו של היידריך. וכפי שקורה במקרים כאלה, היו כמה ימים שקטים. כלומר, הוא אומנם שכף בבית ה...
אבל נראה היה שהוא מתאושש.
הוא מתאושש. ופתאום האדם הורל, ואחרי גסיסה קצרה, הוא מת. וזה, אז הם החליטו הנאצים להניש את אותו כבר ואת כל התושבים שהיו קשורים
זה. וזה הסיפור שסיפרת על הטבח. כן. אבל המתנקשים עצמם נתפסו?
זה מאוד מעניין. אני הייתי בפראג, והלכתי לכנסייה קיריל ומתודיו. זאת הכנסייה ששני המתנגשים ברחו לשם, כי המחתרת הצ'כית אמרה להם שזה מקום טוב מאוד, מפני שבתוך הכנסייה יש מרתף. הייתה כנסייה קודמת שהתקיימה באותו מקום, ואפשר לרדת עמוק עמוק מאוד. וישאר, אבל הנאצים ידעו שהם ברחו לשם, ואז כוחות הנאצים ירדו למרתף, והיום זה מוזיאון, זה מאוד מרשים.
אז תפסו אותם.
לא תפסו אותם. אבל היו חילופי יריות, כאשר שני הגיבורים הרגישו שאין להם מוצא, הם התאבדו. הם ירו בעצמם כדי לא ליפול בידי הנאצים. ומאוד מעניין שאותו מפקד, שהגרמני
שרדף אחריהם?
שרדף אחריהם אחרי שגרמניה נכנעה הוא התאבד גם כן
כמו רבים מבחירי המפלגה כן, הנאצית כן.
שחשוב זה שהמאבק שלהם נתן לצ'כים התלהבות ואמון בעצמו.
כן.
והיו הפגנות, באחד ההפגנות הללו, סטודנט אחד בשם ים אופטל נרצח על ידי הגרמנים, והוא הפך גיבור לאומי שצ'כיה חזרה להיות עצמאית, הוציאו עליו בולים ויש אנדרטה גדולה מאוד בפרק.
כלומר, מעבר לערך של ההתנקשות הספציפית בהיידריך ובניטרול האדם הזה שהיה אחד מבחירי המפלגה הנאצית, וכפי שתיארת קודם, יורש פוטנציאלי להיטלר, הייתה כאן גם השפעה על העם הצ'כי ועל הנכונות שלו לקבל את הכיבוש הגרמני.
וכמובן שהמעשה הזה הלהיב את הצ'כים, וכאשר היה ברור שגרמניה מפסידה, היה מרד בפראג. במאי 1945, בימים האחרונים של המלחמה.
כן.
והכל מסתיים, כפי שאנחנו יודעים, על ידי קניעתה של גרמניה, ועל נפילת בשבי של השרידים האחרונים.
עוד לפני שהכל מסתיים, איך היטלר הגיב להתנגשות הזו?
קודם כל, הוא ארגן הלוויה רשמית, מאוד מפוארת בפראג. ושם הימלר דיבר וגם היטלר דיבר. ובנאומים שלהם, מה ששפכו את היידריך, למעלה למעלה מכל אפשרות להגזים, כלומר, הם גם רמזו שהוא היה בלתי זהיר.
כלומר, ניסו בכל זאת להטיל בו את האשם.
הם אמרו, אדם כל כך חשוב שידע שיש לו ירושה כל כך כבירה, להסתכן על ידי מכונית חסרת גג.
אגב, בזה הם צדקו.
כן.
זה במיוחד בולט, אפרופו הזהירות הקיצונית של היטלר, שבזכותה הוא הצליח להימלט מכל כך הרבה ניסיונות התנקשות בחייו, כפי שדיברנו באחת התוכניות כבר לפני לא מעט זמן. הוא היה מחליף מטוסים, והוא היה משנה תוכניות, והוא היה באמת עושה הכל כדי להימנע מפגיעה אישית. והיידריך נוסע במכונית הפתוחה, במסלול קבוע, אתה מתאר.
מסלול קבוע, כן.
זה באמת פרצה קוראת לגנב, או הזדמנות קוראת למתנקש.
בדיוק. זה מאוד מוזר. טוב, אנחנו מאוד מאושרים ש...
כמובן.
שזה לא נמנע, אבל זה מאוד מוזר. סימן מסוים שכאשר האמביציה מגיע למוח, יש לו מין פעולה מסחררת. הוא פשוט איבד את הקשר עם המציאות. ועל כן נאומי ההספד של היטלר ושל הימלר הזכירו את זה בצורה מאוד עדינה, כי הם רצו כמובן לא לפגוע בזכרו המקודש להם. אבל על זה היום אנחנו רואים בזה חוסר זהירות מדהימה.
ובזאת למעשה נחתמה האפשרות ש... יום אחד הוא יירש את מקומו של היטלר, כמובן.
כמובן. אני זוכר, הייתי שם באירופה הכבושה, ומאוד מעניין שהיחסים שלי עם האנטישמים היו די טובים, מפני שהייתי ציוני. והאנטישמים אמרו, בן כך הוא רוצה לעזוב.
אז היה אינטרס משותף.
כן.
במובן מסוים. כבר דובר אגב על... היו כל מיני טענות על שיתוף פעולה של ההנהגה הציונית עם הנאצים לפני המלחמה.
זה לא היה שיתוף פעולה.
טענות שעוררו הרבה מאוד כעס וזה.
זה לא היה שיתוף פעולה במובן המציאותי של המילה, אלא פשוט ניצול החוקים הקיימים. למשל, הציונים הצליחו להעביר גם כספים לארץ ישראל של הפליטים היהודים מגרמניה.
הזכרנו קודם כמעט בחצי משפט את תפקידו של היידריך בוועידת ואנזה.
כן.
אם אנחנו כבר משוחחים על האיש, אז נדמה לי שאולי שווה להקדיש עוד כמה מילים לוועידה הזו ולמשמעות שלה במלחמת העולם השנייה.
ואנזה הייתה ועדה, ועידה אפשר להגיד, אשר כונסה על ידי ההנהגה הנאצית.
בווילה ואנזה, שאני חייבת לומר, הזדמן לי להיות שם.
כן.
מקום יפה יפה.
היית שם.
הייתי. כן. הפסטורליות שלו באמת, כן, כפי כן. שכולם אומרים.
גם שם.
הניגוד הוא בלתי נתפס כמעט, כמה שהמקום הזה יפה, ואיזו זוועה התרחשה בו.
כן, אם כי כאן יש גם פרשה בעיניים מינורית, אבל מעניינת. הווילה הייתה שייכת לתעשיין עשיר מאוד. אשר חשב שהנאצים רודפים אחריו, וכדי להימלט, הוא נתן את הווילה המפורטת מתנה למפלגה הנאצית.
מעניין.
כן.
ושם למעשה מתכנסים הנציגים של כל הגופים.
אייכמן, משל, היה שם, כן? של כל הגופים כדי לברר כיצד אפשר לחסל את היהודים בכל אירופה הכבושה.
וזו בעצם הפעם הראשונה שהביטוי הזה, הפתרון הסופי, ממש
כן.
נכתב, נאמר בצורה מפורשת, נכון?
אין לוזונג. לוזונג זה פתרון, אין זה סוף.
כן.
כן. באופן כללי אפשר להגיד שהרעיון היסודי היה להעביד את היהודים בצורה כזאת שהם לא יוכלו לעמוד בפני הניצול הזה והם ימותו.
וכך להשיג שתי מטרות. אחת, כן. להנות מפרי העבודה של היהודים, והשנייה להביא לחיסולה.
כן. וזה מעניין מאוד שהווילה הזאת, היום זה מוזיאון.
כן.
וכל אחד יכול לבקר שם מכל מי שמגיע לשם,
כן.
או להתרשם.
ואם אנחנו כבר מדברים על ניגודים, אז עוד ניגוד שמאוד בולט בוועידת ואן זה, זה הניגוד בין באמת האופי המפלצתי של הפרויקט שבו מדובר, לבין הצורה המדויקת, הבירוקרטית, היבשה שבה הם דנים. כלומר, יש שם, הם מתעסקים במשהו שהוא בלתי נתפס כמעט, ועובדים על הפרטים הכי קטנים כאילו מדובר...
הם גם לא מדברים על מותם של היהודים,
כן.
אלא הפתרון הסופי, אין הלוזונג. כך שבשנה זה מסוימת, הם יגישו טוב מאוד.
והיידריך לא... רק מנהל את הוועידה, או שהוא גם אחר כך... מופקד על הוצאת הדברים לפועל ממש.
הוא היה כמובן אדם חשוב מאוד בהיררכיה הנאצית,
כן.
אבל העובדה שהוא נשלח שם לנהל את הוועידה, מראה את עמדתו במפלגה הנאצית, חשיבותו, ועל כן כל השמות שהוא היורש מוזדקות, לא ספק. ועל כן אנחנו יכולים להיות מאושרים שגם היטלר נשאר לא יורש, ועד הסוף היטלר השיג את המסקנה, הורג את עצמו. אני הייתי קשור עם משמר הברזל. משמר הברזל זה הנאצים הרומנים, שהם היו מאוד מעוניינים כמובן בניצחון המפלגה הנאצית הגרמנית.
כן.
והם היו פעילים מאוד, הם ידעו מה מתרחש בהיררכיה הנאצית, וכן הם ידעו מה חשיבותו של היידריך.
וכשאתה אומר שהיית בקשר איתם, למה הכוונה?
היו תלמידים בבית ספר התיכון, ששם הייתי תלמיד.
כלומר, הכרת באופן אישי את האנשים.
כן, מפני שהמפלגה הנאצית הרומנית, גרדה דה פייר, משמר הברזל, הצליח עם תלמידי תיכון לגייס אותם, כי בית הספר התיכון שלי היה ברוב היהודי, ואנחנו היינו... היהודים, אנחנו 40% של התלמידים, ועל כן משמר הברזל לא כל כך הצליח במוסד זה. ומאוד מעניין שלפני שהגרמנים בלשו לרומניה, המלך הרומני, קארול השני, ניסה לארגן חיסולם של משמר הברזל, והוא למעשה המציא שכל מנהיגי משמר הברזל יאסרו, יוכנסו לאוטובוס, ופתאום כשהוא נסע את האוטובוס, כולם הוצאו להורג בטענה שהם ניסו לברוח.
ואותם אנשי משמר הברזל, אתה אומר, הוקו מבחינת התחושה שלהם מכה ניצחת כאשר מצליחים לחסל את היידריך. כלומר, הייתה תחושה שמדובר באירוע...
כן, הם היו באבל. ואני כבר שמחתי מאוד כשהגשתי את זה. והבינותי עד כמה בתוך המפלגה הנאצית ידעו חשיבותו של היידריך ועתידו המפואר המובטח לו.
והזכרנו קודם את ההשפעה שהייתה על ההתנגשות הזו בתוך צ'כיה וההתקוממות שהחלה נגד הנאצים, זה משהו שמשפיע גם בכלל ברחבי אירופה? כלומר, זה מסוג הניצחונות התעמולתיים שיש להם משמעות?
זה הייתה הצלחה עצומה, כדי שהבי-בי-סי לא שתק, הוא הפיץ את זה, וכל אירופה ידע, סוף סוף אנחנו היינו... קשורים מאוד עם ה... וכאן אני רוצה לציין משהו שאני כבר דיברתי על זה. אני מאוד מתפלא שבישראל לא יודעים מה זה גלנה. אלה היו מכשירי רדיו שאפשר להכניס אותם בכיס. והגלנה זה שם של פחם. ועל כן מדובר בקופסה שחורה לא גדולה.
כן.
עם הפחם הזה ועם חץ ועם... חוט ברזל ואוזניות, ויכולת לכוון פחות או יותר ולדלות שידורים ברדיו בכל אירופה. זה היה מאוד נפלא. אני, היה לי עסק הזה בכלא, ובזמן קרב סלינגרד הייתי מודיע לחברים על התקדמות המערכה.
וכך גם שמעת על ההתנגשות בחייו של היידריך.
כן.
אולי גם מישהו עכשיו שומע אותנו דרך רדיו גלנה.
היום זה מיושן לחלוטין. זה כאילו לטוס במצנח או משהו כזה.
מותו של היידריך מתחילה מלחמת ירושה בתוך המפלגה הנאצית? מי יתפוס את מקומו?
זה היה דיכאון עמוק מאוד. המאמרים ועצם החגיגיות המפוארת של ההלוויה מראית כמה גדולה חשיבותו וגם היו גדולות התקוות שנאצים תעלו בהיידריך.
מי מצליח לתפוס את מקומו? כלומר, מי ממונה במקומו למשל צ'כיה?
זה אני, הימלר נמשיך כמובן להיות בראש הגסטאפו, ואני חושב שהימלר היה נשם בהקלה, שהייתה יריבות מסוימת, והוא הרגיש
כן.
שהיידריך יתפוס עד הסוף את מקומו. וטוב מאוד שכל זה נגמר כפי שזה נגמר, וקשה עדיין להבין שדבר כזה קרה בהיסטוריה האנושית.
זה ברור. אם אני חוזרת אבל לעניין ההתנגשות, היו עוד בכירים נאצים ש...
לא, זה מאוד מעניין, שזו הייתה ההתנגשות היחידה באירופה שאורגנה על אינטליג'נס סרוויס, ולא היו מקרים דומים אחרים.
כי לא היו ניסיונות, או כי הבכירים הנאצים למעט היידריך נזהרו עד כדי כך שכל ניסיון מראש נועד לכישלון?
הרי היטלר היה אלוף.
כן.
ביכולת להימלט מכל התנגשות, והיו מקרים רבים מאוד שניסו לסלק אותו. ומה שמעניין זה שאפילו בצמרת הנאצית, למשל ראש המודיעין הנאצי, קנאליס, היה למעשה מוכן לרצוח את היטלר. הוא מאוד מעניין שהרמטכ"ל הגרמני, הדלר, היה תמיד בא לישיבות המטה הכללי של הצבא הגרמני עם אקדח בכיסו. וכשאחרי זה הוא אמר שהתאכלתי עם זה כי רציתי לרצוח את היטלר.
כן, היו עוד וגם ניסיונות מאורגנים, הידוע שבהם, שגם בו כבר עסקנו, מבצע ולקירי.
כן.
אבל כולם נכשלו.
גם נשאלו לצערנו הרב, והיו הרבה ניסיונות, והיטלר היה אלוף ההתחמקויות, אם כי הוא עבד על זה, ובגלל זה הוא גם לא הבין. קצת היידריך נפל קורבן לרצונו להבין את עוצמתו, שהיטלר לא היה עושה את זה.
כנראה בהקשר של היטלר, שהיחיד שהיה מסוגל לחסל את היטלר, הוא היטלר עצמו.
והוא עשה את זה, בהצלחה גדולה.
וזה קורה כמובן בסוף מלחמת העולם השנייה.
ובסוף חייו. לא רק הוא, אבל גם אשתו.
אבא בראון, אשתו שהוא התחתן איתה ממש ברגע האחרון.
כמה שעות לפני מותו, אבל הם בטקס שהתנהל שם בבונקר, הם קראו לה פראו היטלר, כלומר גברת היטלר, והייתה מאושרת. לא הייתה מאושרת אולי, מפני שידע איזה המשך יבוא.
בעצם הוא הבין שהכוחות של בעלות הברית בעצם כבר ממש צרים על הבונקר שלו, נכון?
כן, מפני שמרוב חוכמתו הוא הצליח לנהל מלחמה בשתי החזיתות, מה שתמיד גרמניה ניסתה להימלט מן הגורל הזה, וילהם השני וגם הוא, אבל הם נכשלו, ועד הסוף הם נוצחו על ידי העמדה הגיאוגרפית של גרמניה.
ואז אמרת, אחרי מותו יש איש צבא, שתופס את השלטון לתקופה מאוד קצרה, שהיטלר עצמו מינה.
כן, דוניץ, אדמירל דוניץ, וכמובן שבעלות הברית לא רצו לשום מסע ומתן, לא הכירו בו, וכל גרמניה הייתה אזור כיבוש סובייטי ואמריקאי, וגם המעצמות האחרות, צרפת ואנגליה, קיבלו את חלקם.
כלומר, ללא שום שלטון אוטונומי גרמני שהוא?
לא.
הכל חולק בין ארצות הברית לבין ברית המועצות, הם אלה...
גם אנגליה וצרפת. וכאשר הודיעו לגרמנים את הסידור החדש, והם אמרו, אחד הקצינים הגרמנים אמר, רק לא צרפת, מפני שסוף הם ניצחו את צרפת, ועכשיו הם חייבים לקבל שלטון צרפתי צבאי, והיה מעבר לכל מה שהם יכלו על עצמם.
באיזה שלב הגרמנים מקבלים איזושהי שליטה עצמית על המדינה שלהם?
בשנים הראשונות, כשהחליטו האמריקאים, האנגלים והצרפתים, להחזיר את השלטון מסוים, הם מצאו קודם כל אדם בשם אדנאור, שיציין בהתנהגות אנטי-נאצית בימי הרפובליקה של ויימאר, ואז הם החליטו שהוא הקנצלר המתאים לגרמניה המערבית, החלק המערבי של גרמניה, והוא היה באמת המנהיג הגרמני הדמוקרטי הראשון אחרי היטלר שניהל את המדינה. והיום אנחנו יודעים שבראש המדינה הגרמנית עומדת גברת מרקל, שהיא לא נאצית ולא קרובה לנאצים. היא הייתה, דרך אגב, היא ביתו של כומר פרוטסטנטי שחי באזור שיהיה מזרח גרמניה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה.
שעה היסטורית. ריינהרד היידריך. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מושל בוהמיה ומורביה בתקופת השלטון הנאצי. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, ליאור שרם וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים וולפגנג אמדאוס מוצרט, הקטור ברליוז, קורט וייל, לאוס יאנצ'ק ובג'יך סמטנה, לצד קטעים מתוך פסקול הסרט הזייפנים.